בסייעתא דשמיא אנחנו מתחילים מיימר חדש, מיימר מאוד מאוד יסודי, מאוד מאוד מיוחד, ששופך אור על הרבה מאוד דברים בחיים. יש פה הרבה חלקים למיימר הזה, כל חלק ממנו הוא עולם בפני עצמו. הרבי אמר פעם למורנו, למורי רבי אלקן ביחידות, שכל שלוש שורות בליקוטי תורה זה עניין בפני עצמו. במאמר הזה אפשר לראות את זה, יש פה עניינים רבים מספור. המאמר הזה ממש מאמר מאוד 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 יסודי. הוא נמצא בליקוטי תורה פרשת בלק, דף עין עמוד ג', על הפסוק לא הביט אבן ביעקב. הוא מפרש את הפסוק, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו תרועת מלך בו. נתחיל. לא הביט אבן ביעקב. הנה, יש שתי בחינות ומדרגות למעלה. בפסוקים האלה בפרשת בלק, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. מדברים שם על עם ישראל בשתי שמות מקבילים, יעקב וישראל. וזה מכיוון שעם ישראל באמת יש בו שתי בחינות. יש בעם ישראל בחינה שהוא נקרא יעקב, בחינה אחרת שהוא נקרא ישראל. ובבחינת יעקב לא הביט אבן ביעקב. בבחינת ישראל לא ראה עמל בישראל. אבן אין ביעקב, ובישראל אין גם עמל. נבין את העניינים. אז יש שתי בחינות. בחינת יעקב ובחינת ישראל. למעלה, באלוקות, כידוע, מי שיודע בקבלה יודע שיעקב וישראל הם בחינות בעולם האצילות. וגם כאן למטה, קורא למעלה זה מעניין את המקובלים. אנחנו מעניין את מה קורה פה למטה. גם כאן למטה בעבודת השם של כל אחד מאיתנו, יש שתי בחינות. יש את זה כל יהודי. עבודה שנקראת יעקב, ויש עבודה שנקראת ישראל. זה כל אחד מאיתנו. שהם גם כן בית בחינות שונות בעבודת השם באדם. בחינת עבד ובחינת בן. בראש השנה אנחנו אומרים בתפילה, אם כבנים, אם כעבדים. זאת אומרת, עם ישראל נקראים גם בנים וגם עבדים. כל אחד מבין לבד את ההבדל הגדול בין בן לעבד.
בטח.
יש בחינת בן.
מי שעושה את רצון השם הוא בן.
אולי מי שעושה את רצון השם הוא עבד. עבד השם.
נכון.
זה לא סופר. זה לא סופר. יש בן שהוא עבד, עבד שהוא בן. אבל יש עבד ובן, שתי בחינות שונות. שני עניינים שונים. אם כבנים, אם כעבדים. באופן כללי, בחינת עבד נקראת יעקב. היינו, בחינת יעקב הוא בחינת עבד. כמו שכתוב, שמע אליי, יעקב עבדי. ובחינת ישראל הוא בחינת בן, שכמו שכתוב, בני בחורי ישראל. כשמדברים על עם ישראל בתור בנים למקום, בנים אתם השם אלוקיכם, מדברים על בחינת ישראל. מדברים על עם ישראל בתור עבדי השם, יעקב עבדי. אנחנו אומרים במוצאי שבת, אל תירא עבדי יעקב. אנחנו נראה בהמשך, בהמשך המאמר, למה אומרים את זה במוצאי שבת. באופן כללי אנחנו נראה שבשבת אנחנו בחינת ישראל. כששבת יוצאת, אנחנו הופכים להיות יעקב עבדי. ואז יש לנו פחד גדול. מה יהיה השבוע? וצריכים לנחם אותנו ולהגיד לנו, אל תירא עבדי יעקב, כפי שאנחנו נראה במאמר, מה הבחינת עבד, מה הבחינת בן, למה צריכים את שניהם? ומה ההבדלים ביניהם וכן הלאה. עכשיו, המאמר הזה אמרתי לכם, כי יש בו כמה וכמה עניינים. לעניין של בן ועבד, יעקב וישראל הוא יחזור הרבה יותר מאוחר. כעת הולך להסביר לנו את העניין של עבדות. וזה הנושא הראשון במאמר, הנושא בפני עצמו. מה זה העבדות? מה זה עבדי ישראל? עבדי יעקב. מה זה עבדי יעקב? מה זה עבדות? ולהבין זה, צריך להבין תחילה פירוש ועניין עבד. למה אנחנו מכונים עבדים? זו שאלה מאוד גדולה. כבר נסביר את גודל השאלה. בכלל, אנחנו בעולם מודרני, למילה עבדות יש יחסי ציבור גרועים מאוד. עבדי השם, זה נשמע לנו אולי קצת כזה מסרותי ומסירות נפש, עבדי השם, ענה עבד הקודש הבריחו. אבל באופן כללי למילה עבד, הקונוטציה לא חיובית, בימינו לפחות.
לא משוחרר.
לא משוחרר. עכשיו, שחרור לא בטוח שהוא דבר טוב. את משוחרר מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא של הקדוש ברוך הוא נקרא בשם עבדות. עכשיו, זה בעיה קטנה יחסית. כשמסתכלים על העניינים באופן עמוק יותר, יש בעיה אמיתית עם המילה עבד. בואו נראה. המילה עבד, ממה היא מגיעה? למה עבד נקרא עבד? כי מה הוא עושה? עובד. מה זה לעבוד? מה זה לעבוד? למה מה שהבוס אני עושה? מה אני עושה עבור הבוס? את מה שהבוס לא יכול לעשות. אני עובד עבורו, נכון? הוא לא יכול להיות בשדה, אני אצא בשדה. יש משהו שקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות? מה זה להיות עבדי השם? זו שאלה מאוד גדולה. בואו נראה את זה.
יפה.
ולהבין זה צריך להבין תחילה פירוש עניין עבד, היינו מה שמצאים לשון עבודה שאנחנו עובדים לא יתברך. כמו שכתוב, ועבדתם את השם אלוקיכם. כך אתה שלא עבדת את השם אלוקיך, הוא כתיב, ולעובדו בכל לבבכם. עבדו את השם. רגע, רגע, רגע. והנה לשון עבודה, מה זה עבודה? הוא עניין תיקון ושירות. שהעבד משרת לרבו, הוא מתקן לו דבר. שהרי הרב צריך לתיקון ושירות זה. ישנו, מה זה עבדים? איפה מצינו עבדים? אדם יש לו שדות, יש לו קרקעות, צריך מישהו שיעבד לו את האדמה. אז הוא סוחר, יש לו עבדים. אדם יש לו בית גדול, הוא צריך להחזיק את כל הבית הזה, מורכב מאוד, מחזיק עבדים. העניין של עבדים, התפקיד של עבדים, הוא לעשות בשבילך דברים שאתה לא יכול להגיע אליהם. זה המשמעות של עבד. העבד עובד את אדונו פירושו, הוא עושה משימות עבור אדונו, שהאדון לבד לא יכול לעשות אותם, מכל מיני סיבות. עם מחמת פחיתות הכבוד, עם מחמת שיש לו יותר מדי עבודה, הגבלת זמן, הגבלת יכולת. העבד סוחב לו את הדברים כי כבד לו לסחוב. אז מה זה לעבוד את השם? איך נשייך לומר כן לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא יתברך שלי מודי כולו, ואין צריך לזולתו חד ושלום, כי ממך הכל כתיב.
בספר בראשית, אדם
הראשון,
בגן
העדן, מסר לעובדה ולשומרה. שם כתוב לעובדה את האדמה. הלשון לעובדו כלפי הקדוש ברוך הוא. תמיד אתה יכול להסביר, בעולם יש דברים שצריכים לעשות. אבל אתה אומר, הפסוקים מדברים על לעבוד את השם. ועבדתם את השם אלוקיכם. זה קושי גדול מאוד. כי ממך הכל כתיב. ומקרא מלא כתיב, פסוק שלם באיוב, אם צדקת, מה תיתן לו? כידוע, הרמב״ם בונה על הפסוק הזה יסודות עולים מאוד במורה נבוכים. על הפסוק. ורבו פשעיך, מה תעשה לו? אתה עובר פשעים הכי גדולים. קדיש ברוך הוא נפגע מזה, הוא צריך אותך בכלל. אם צדקת, מה תיתן לו? מה מאתך ייקח? מה אתה יכול בדיוק? זה שאלה גדולה מאוד. תסקו בזה גדולי הראשונים. יש ספר שלם שנקרא עבודת הקודש. שכתב מקובל גדול. רבי מאיר אבן גבאי. עבודת הקודש, ספר מאוד חשוב. כל הספר מיוסד על העניין הזה. מה זה נקרא עבודת הקודש? מה זה לעבוד את השם? זו שאלה ענקית. למעשה, השאלה היא בעומק, מה התפקיד של המצוות? המצוות נקראים עבודת השם.
להידבק בו.
אז זה בשבילנו. אז זה לא עבודת השם? זה עבודת עצמנו? מדי שנקרא לעבוד אותו, משמע שהוא צריך משהו לעשות, ואנחנו עובדים עבורו. כמו בעבודה, יש עובד, עובד עבור המעסיק, נכון? כי ביכול הקדוש ברוך הוא יש עניינים שהוא לא יכול לעשות, חס ושלום, ואנחנו צריכים, זה הפירוש עבודה. וזה, יש ספר שלם, אמרתי, ספר שלם נקרא עבודת הקודש.
מתי
הוא חי? הוא דור לפני גירוש ספרד.
מה ההבדל?
לפני.
מה ההבדל בין העבד?
בין אנחנו נגיע לבין
החוק. עובד את אבא שלו 24 שעות.
גם עבד.
עבד עולה רק 8 שעות.
לא, לא. גם עבד עובד 24 שעות. עבד גם שהוא ישן הוא עבד. עבד כל קניינו עד רבה. מבחינת העבודה...
צד אחד, משה רבנו כתוב עבד, עבד השם. משה רבנו כתוב. אבל יש רבנים שכתבו...
בוא נניח לעניין של עבד ובן, כי זה עולם שלם. בהמשך המאמר הוא ידובר, ובחסידות יש על זה... אנחנו נגיע לזה. אבל זה עולם ענק, ענק, ענק. תאמין לי, אפשר לדבר על עבד ובן.
למה עכשיו... אבל תוציא משפטנו.
יש, לא. מעלה, יש מעלה בעבד על בן, ויש מעלה בבן על עבד. אבל לא נעסוק בזה. עכשיו אנחנו נגיע בהמשך. קודם כל צריך להבין מה זה עבדות בכלל. ופה אנחנו מתחילים להגעת בעניין הזה. שאלה גדולה פילוסופית. עוסקים בזה גדולי הראשונים. אמרתי לכם, זה... עבודת הקודש ספר שלם שמוקדש רק עבור זה. שאלה עצומה. אנחנו מקיימים מצוות, זה נקרא עבודה לא יתברך. אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא.
הרי אברהם שלח את עבדו לחפש...
אבל אברהם, כי אברהם לא יכול, כי אברהם לא יכול.
הוא לא מצא, הוא בעצמו אחר כך מצא. שעות שלו הוא עשה, הוא כבר משוחרר.
זה לא מדויק, זה לא מדויק. אני לא רוצה להיכנס לזה, תקשיב, אני לא רוצה להיכנס לזה. יש לי הרבה מה לומר בזה. אנחנו נגיע לזה בהמשך, אז למה עכשיו להקדים את המאוחר? זה לא מדויק, חד משמעית. מה התשובה? אז באמת השאלה הזאת, אני אומר לכם בעל פה, פילוסופית יהודית, זה אחד הסוגיות הכי מרכזיות בפילוסופיה היהודית. הכי מרכזיות. זה נשמע פה כזה דרך אגב, זה לא דרך אגב. זה נושא ענק, והשאלה היא, הגדולה היא, מה המטרה של עבודת השם? יש באופן כללי שתי שיטות בזה. שיטה של המקובלים, השיטה של הפילוסופים. הרמב״ם מקדיש לזה חצי מורה נבוכים. באופן כללי הרמב״ם טוען שעבודת השם זה בשבילנו. הרמב״ם אומר, מביא חז"לים, כמובן את הפסוק הזה, אם צדקת מה תיתן לו, מביא חז"לים מפורסמים, מה אכפת לנקוד שביוכם שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף, הווי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. גם כתוב רבי חנן לנדן כאשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את מי? ישראל. לפיכך ריבה להם תורה ומצוות. זאת אומרת, עבור מי זה? עבורנו. לעומת זאת מביאה עבודת הקודש, פסוקים הפוכים. ואתה יגדל לכוח השם, ישראל מוסיפים כוח למעלה, עם ישראל יכול להוסיף בקדוש ברוך הוא כביכול. ומעריך בזה מאוד. מחלוקת גדולה בין הפילוסופים למקובלים, שפילוסופים מסבירים שהעניין של המצוות זה עבור תיקון האדם, והמקובלים מסבירים שזה כדי לפעול דברים בעולמות. לבחינת בעשרה מאמרות נברא העולם, ומאמר אחד יכול להיברות, אלא כדי להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם, ולתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם. כלומר, באמצעות המצוות אנחנו מקיימים את העולם ויוצרים עבור הקדוש ברוך הוא מציאויות שהוא כביכול לא יכול ליצור לבד. צריכים להבין מה זה אומר. כעת נבין את הדברים בהשקפה האמיתית החסידית שבעצם כוללת את הכל בתוכה. אך העניין. והנה ידוע המאמר, נתבע הקדוש ברוך הוא, יש לך איזה שם שם?
דירה בתחתונים.
אוקיי. יש את זה גם פה, עמוד 140. נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אנחנו יודעים, כתוב בחז"ל דבר מופלא. כתוב בחז"ל שמטרת בריאת העולם, חז"ל לא כתוב שזה מטרת בריאת העולם. אבל כך מוזר בחסידות. חז"ל כתוב שאם אנחנו מסתכלים על על התורה במבט רחב, כל חמישה פרשי תורה יש להם נקודת כובד. יש נקודת כובד שהכל מוביל לשם והכל יוצא משם. מהו נקודת הכובד של חמישה פרשי תורה? מה נקודת הכובד של המקרא? מה האירוע? מהו הסצנה שעבורו הכל לפני כן זה הקדמה והכל אחרי זה זה המשך לפרשנות? יש נקודה אחת בתורה שהיא הדבר האמיתי. כל מה שקורה לפני כן זה כדי להגיע לשם, כל מה שקורה אחרי זה זה פרשנות על זה. איזה נקודה?
מעמד הר סיני.
לא מעמד הר סיני. מעמד הר סיני מוזכר בתורה פעמיים כדבר מאוד מאוד משמעותי ועיקרי. גם יציאת מצרים. יש נקודה יותר גדולה ממעמד הר סיני, שהתורה מקדישה לזה, את רוב התורה מוקדש לזה.
אמונה?
אמונה כמעט ולא מוזכר בתורה.
מצוות.
מוזכר קצת בספר דברים. קיום מצוות זה כל התורה, זה דרך, עובר דרך כל התורה. איזה נקודה בתורה? היא נקודת המרכז של התורה. אם מישהו קורא את התורה בלי יותר מדי ידע כללי, רואה שזה עיקר העניין.
עשרת הדיברות.
לא. עשרת הדיברות מוזכרים בדרך אגב, עמדו תחת הר סיני. הקדוש ברוך הוא אומר, יבחר בכם. כשעמדו בהר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר, עשרת הדיברות. כן, ים סוף זה דבר כל כך מרכזי. הדבר הכי מרכזי בתורה זה המשכן.
המשכן?
המשכן. אין שום ספק בזה. ספר בראשית זה איך הגיעו עם ישראל. ספר שמות, עם ישראל יוצא ממצרים, עובר את כל הניסים, מקבל את התורה, וכל זה בשביל מה? תרומה, תצווה, כי תישא, ויקל, פקודי, ויקרא, צו, שמיני. כן? הכל כדי להקים את המשכן. נכון? הכל, וכרגע, גם מה שקורה אחרי זה, זה משה רבינו הולך למשכן, חוזר מהמשכן, ויהי בזו אהרון ויהי משה, המשכן יצא, המשכן הולך, המשכן חוזר. ותסתכלו, כל ספר במדבר, הכל בסוף סביב המשכן.
בלבי אבנה משכן.
בלבבי משכן אבנה.
כן.
לא עוד עניין. המשכן, זה לא עוד עניין, זה היה מרכזי, אבל התורה, גם אפילו התנך. כאן אנחנו עכשיו לומדים תנך. יהושע, חסים לארץ, שופטים, עוברים כל מיני טלטלות. שמואל, מגיעים לדוד המלך. שמה דוד המלך יעשה? יעמיד את שלמה שימנה בית המקדש. ואז כל מה שקורה אחרי זה, בית המקדש שהולך שם ככה וככה וככה וככה, עד שהוא נחרב, ומאז אנחנו מתגעגעים למה? לבית המקדש. ואת העניין של בית המקדש, של המשכן, הוא העניין הכי מרכזי בתורה. העניין הכי מרכזי בתורה. ועשו לי משכן, משכנתי בתורה. וזה מטרת בריאת העולם. מטרת בריאת העולם, שקדוש ברוך הוא ישכון בינינו. לכן אומרים חז"ל בנוגע ל... והיא ביום קלות משה להקים את המשכן, קלת משה, משה רבינו, עם ישראל קלה. אתם יודעים כמה פרשיות יש בתורה שקשורים רק להקמת המשכן? זה משהו כמו כתוב שעשרה אתרות נתן אותו היום, יש הרבה מאוד פרשות שנאמרו באותו יום, אבל באמת חצי מהתורה עוסקת רק באותו תאריך, אפילו א' בניסן שנבנה המשכן. שם החז"ל אומרים את תנחומה, כל זה למה? כי נתבה הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון למטה. השם אמר לשכון, הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון למטה. וזה מטרת בריאת העולם, מטרת בריאת האדם. שואלת השאלה, כבר אנחנו נראה, היום כבר לא מספיק להגיע לזה אולי, אבל שבזה, פה מגיעה עבודת השם. עבודת השם, אני אומר, למתת תוות מלאכות. מאיפה לומדים אותם? ממלאכת המשכן.
מהמשכן.
כי האדם בונה את המשכן. יש חז"לים ארוכים מאוד שמתארים את כל בריאת העולם, איך היא מקבילה אחד לאחד לבניית המשכן. זה דבר אחד. כן, הקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו, גם אנחנו צריכים לשבות ממלאכתנו. מהי מלאכת השם? בריאת העולם. מהי מלאכתנו? בניית המשכן. בניית המשכן. זה מקביל. מקבילות עלולות אחת על אחותה. מקביל. כמו שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו בונים את המשכן. בניית המשכן זה דבר מאוד 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 מרכזי. אתם יודעים, במוצאי שבת, איך השבת יוצאת? שים הבדלה. אתה יכול לצאת. עושים הבדלה. עושים הבדלה, מה הדבר, מה המאפיין הכי בולט של הבדלה? מה הדבר שכולם שמים לב מיד בהבדלה? אש. בורא מורא אש. מה זה בורא מורא אש?
נדלק האש בגיהנום.
לא הביא. מה זה בורא מורא אש?
זה האמת.
חז"ל אומרים לנו, חז"ל אומרים לנו, מה זה בורא מורא אש? חז"ל אומרים לנו שכשנברא האדם, הגיע שבת, הגיע מוצאי שבת, נהיה חושך בעולם. ואז הקדוש ברוך הוא נתן בינה באדם, שפשף שני אבני צור ויצא מהם אש. נכון?
כן, עשה דמעה בלב, כן.
מה זה אומר? ולכן כל מוצאי שבת צריכים לברך בורא מורא אש. קדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון את האור.
האור הגנוז.
כן, את האור. עובר שבוע, הוא בונה, בונה, בונה. הדבר שקדוש ברוך הוא עושה זה אור. מגיע יום שישי, כיבוא שבת בכל מלאכתו. מגיע מוצאי שבת, אומרים לאדם, ועכשיו אתה תתחיל לברוא.
אתה מה?
עכשיו אתה תתחיל לברוא. אז גם אנחנו בוראים אור. אבל הפעם זה נקרא אש. זה בורא מורא אש, קדוש ברוך הוא אומר מוצאי שבת, עכשיו התפקיד שלך לברוא. עכשיו התפקיד שלך ליצור, כמו שכתוב, אומרים בליל שבת, קדוש ברוך הוא ברא את העולם אשר ברא אלוקים לעשות. אומרים חז"ל, מה זה לעשות? שאנחנו נעשה. התפקיד שלנו גם לברוא. והבריאה, היצירה האנושית, זה המשכן. קדוש ברוך הוא ברא העולם כדי שאנחנו נברא. צריכים להבין אבל, מה הפירוש? בונים משכן, זה לא הולכים לבנות משכן, זה לא מודל. זה כדי שקדוש ברוך הוא ישכון במשכן הזה. דירה בתחתונים. שואלת השאלה, אחי עניין, בוא נקרא בפנים. דיני ידוע, מאמר, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מה פירוש דירה בתחתונים? כי הנה באמת, אני הוויה לא שניתי. כתוב בספר מלאכי, אני הוויה לא שניתי. מה זה לא שניתי? לא השתניתי. לא השתניתי. מה זאת אומרת? שאין שום שינוי אצלו יתברך, מן קודם שנברא העולם, שהיה הוא שמו בלבד, כמה אלפים ורבעות שנה קודם בריאת העולם. נדלק את הסוגריים. וכן יהיה אחר שיחרב העולם, וגם אתה בזמן בריאת העולם, הטור השמאלי, קטע השני. וגם אתה בזמן בריאת העולם וקיומו, הנה כמה יתברך כל הממש כלחשים, כמו קודם שנברא העולם ממש. הרי הקדוש ברוך הוא אמנם ברא את העולם, נכון. אבל אנחנו אומרים בתפילה כל בוקר, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. מה זאת אומרת? זה לא באמת משנה לך אם יש עולם או אין עולם.
אתה הוא תמיד.
אתה הוא אותו, אותה. אתה. דרך כלל, כשאדם, לא בדרך כלל, תמיד שכל באדם שעושה מעשה מסוים, כל ייצור, כל דבר בעולם, עובר תהליך. האדם עובר תהליך כל רגע. האדם משתנה כל הזמן. אין שום הבדל, אין שום קשר בין מי שאני הייתי אתמול למי שאני היום. אתמול הייתי בלי תחבושת, היום אני עם תחבושת.
מחר בזאת השם תהיה בלי.
בזאת השם. יש כל דבר שאדם עושה, יש פה אנשים, בלי לפרט, יש להם קמטים קצת. קמטים קצת. מה זה קמטים? קמטים זה אותו הצטיינות.
הצטיינות?
כן. הנכדה שלי אומרת, סבא, מה זה הקמטים האלה? אני אומר לה, זה סימנים שאני עברתי משהו, שעשיתי משהו בחיים. נכון? פה בניתי דירה, בניתי בבית, פה חיתנתי ילד, פה נולד לי נכדה. כל הדברים האלה בחיים, הם דברים שמשאירים עלינו סימנים. אתה לא יכול, הבן אדם הוא לא נייר חלק. הלומד תורה ילד למה הוא דומה, לידיו כתובה על נייר חלק. אבל לומד תורה זקן למה הוא דומה, לידיו כתובה על נייר מחוק. מה הפירוש? עברתי משהו בחיים. בוא, עברתי משהו בחיים. אתמול ציינו להורים שלי בשבת, 40 שנות נישואים. אז כן, אז ישבנו, אז ביקשו ממני להגיד דבר תורה, אז אמרתי, ליל שבת, הגיעו לבית הכנסת, תפילה מתחילה ב-40 שנה עקות בדור. אחרת אצל האשכנזים, לא אומרים את הכל בקול, רק את הקטע הסופי. מתחילים, החזן מתחיל בקול רם. 40 שנה עקות בדור, ואומר...
עם.
שואלת שאלה, עם טועי לבב, שואלת שאלה, מה אתה מתלהב מזה ש-40 שנה אנחנו עקות בדור, אני מתקוטט עם הדור, אני רב איתם, אני לא מסתדר איתם. זה הצורה שלך בליל שבת? זה מה שאתה בא להגיד לעם ישראל? אה? חשבת על זה פעם, דידינו. הגיע לבית הכנסת בליל שבת, החזן מתחיל, לכו נראה לנה על השם, מיד אחרי, 40 שנה עקוד, אתה מתלהב ש-40 שנה עקוד בדור, מה ההתרגשות? לכאורה הפוך.
הם לא
ידעו דרך חי. כשנשבעתי ואפי, הם יביאו למנוחתי, עם כזה מנגינה אומרים את זה, וכזו התרגשות. אתה אומר פה דבר, אחי, זה היה פשט שלח. באתי ברכות על זה ש-40 שנה, יום לא שנה, לכאורה העניינים הכי לא טובים. איפה שתסתכל בתורה העניין של 40, גם כן המבול, 40 יום, אבל זה לא דבר חיובי. מה הסבר? הסבר הוא, כידוע בקבלה, 40 זה שינוי. לעשות שינוי. שינוי מלא זה 40. נכנסים למקווה, 40 שעה יוצאים, בן אדם חדש. 40 יום יצירת הוולד. שינוי הוא כואב. יש בו כאב, יש בו קמטים. אחרי 40, כשמסתיים 40 שנה האלה, אתה מסתובב ואתה אומר, תשמע, עברתי את כל זה. אתה רואה אותי עם הקמטים האלה, קניתי אותם ביושר. את השערות הלבנות בזקן, קניתי אותם ביושר. עכשיו כבר יש לי דבר שלם ביד. אותו דבר אומרים בליל שבת, אדם מגיע אחרי שבוע שלם. שהוא עבר, מה שהוא עבר השבוע, וואי וואי וואי, סוף סוף שבת, הגיע שבת. אז אומרים, 40 שנה עקוד בדור, כל השבוע זה כמו 40 שנה עברת, את כל המדבר עברת השבוע. איזה שבוע קשה היה לנו. אבל ברוך השם, סיימנו אותו, אנחנו יכולים להגיע ביושר ולומר לכו נרננה, יכולים שירו לשם שיר חדש. כן, להמשך. שירו לשם שיר חדש, למה שיר חדש? ברוך השם, עברנו את הכל, ואנחנו אנשים חדשים לגמרי. זאת אומרת, אנחנו כבר נמצאים ברמה הרבה יותר עליונה. אז כשאדם עושה פעולה, אז אמרתי ככה להורים שלי, כן, אחרי 40 שנה, גידלתם ילדים, חיתנתם אותם, דאגתם להם, היה לכם 40 שנים לא קלות. כל שערה לבנה קניתם ביושר, אבל עכשיו זה 40 שנה אחרי הבאות, 40 שנה של נחת. כן. לא צריכים כבר לקובל על הילדים, לא צריכים לחתל אותם רק לשבת ולספור את הנחת. אז אותו דבר, אדם, כל פעולה שהוא עושה, היא נחרטת בו. כן, אנחנו היינו בצהל, אני ואריה שירתנו ביחד, מלחמת השחרור. אני עובר איתו היום ליד לטרון, מסתכלים פה, יודע, כמה אנחנו ניקזנו דם. כל דבר שעשינו, כן, שאני והוא היינו עם המוסד, לא משנה, לא מדברים על הכל. לא על הכל אפשר לדבר.
הטנק הזה למעלה ולטרון,
הטנק שלך נתקע, הטנק שלי עד היום, עד היום. הטנק שלי עדיין בעזה מסתובב.
זה הטנק שרמן.
זה הטנק הקטן הזה, למה
שם למעלה עמוד. זה מלחמת העולם השנייה.
אז אנחנו קטנו אותו בסדנאי ונותו
לשם. יש לנו טנק מהחטיבה שלנו.
אז כשאדם עושה פעולה, הוא משתנה. הוא משתנה. כל פעולה. כל דבר בעולם שקורה משהו איתו, הוא משתנה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, אתה הוא קודם שנברא העולם, אתה אחר שנברא העולם. לא עשית כלום. נכון, בראת את העולם. אבל אתה לא עברת שום תהליך עם זה. אני הוויה לא שאני, את הקדוש ברוך הוא אומר, מבחינתי יש עולם ואין עולם, זה אותו דבר. זה אותו דבר. זה לא באמת משנה לי, יש עולם, אין עולם. ואחרי ככלות הכל, לבדו אם לא אוכל נורא. אחרי שהעולם מסתיים, העולם נברא ל-6,000 שנה. שית אלפי שנים ועל מה. כשהעולם ייגמר, חד חרוב, כשהעולם ייחרב, ייגמר. כן, יהיה רגע אחד, שנגמר העולם. זה נגמר הזה פה. אז הקדוש ברוך הוא מבחינתו לא עבר שום דבר, זה לא משנה, יש, אין, אם, בלי, אותו דבר. ככה אנחנו לומדים, נכון? אני השם לא שניתי. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם, כולה קמה כלחשיב. הכל לפניו, אומר יש דניאל, בספר דניאל, הכל לפני הקדוש ברוך הוא כאילו לא קיים. כאילו לא קיים. זה נכון, כולה קמי כלחשיב. לפני הקדוש ברוך הוא כאילו כלום לא קיים. זהו רק המי דווקא. אבל אצלנו העולם נחשב ליש ודבר בפני עצמו ומסתיר אלוקו. זה נכון שהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם ואומר כל מה שקורה פה זה אני. אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ועמלק. אבל אנחנו בעיניים שלנו, אנחנו הנבראים. כביכול הקדוש ברוך הוא מסתתר מאיתנו. כמו שאומרים בתהילים, אכן אתה כל מסתתר, לא בתהילים, ביוב. אכן אתה כל מסתתר. הקדוש ברוך הוא מסתתר מאיתנו. מה זאת אומרת? לנו נדמה שאנחנו עושים לבד, והקדוש ברוך הוא לא לכל דבר רואים את הקדוש ברוך הוא בגלוי. אז לנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא רואה את עצמו בעולם. אבל אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא בעולם. שלכן נקרא בשם עולם. למה עולם נקרא עולם? לשם האלם. שמעלים מאלוקות ומסתירו. ותכלית בריאת העולם הוא, ולמה נברא העולם הזה? למה הקדוש ברוך הוא יצר מין מציאות כזאת, אקס-טריטוריה, שבה כביכול לא מורגש הקדוש ברוך הוא? כי נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מה הכוונה? פירוש. כי העולם הזה הוא העולם היותר תחתון. שהלם בו יותר, והחושך כפול ומכופל. בעולם שלנו יש חושך אמיתי. כתוב בתניא, הרשעים גוברים בו. תודה רבה רבה רבה. היא רוצה שיהיה לרפוא.
רוצה דיבה מים?
הרשעים גוברים בו בעולם הזה. העולם הזה לא מראה את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא רוצה דירה פה. שבתוך לא רואים את הקדוש ברוך הוא, בתוך המציאות הזאת, הקדוש ברוך הוא יתגלה. בואו נראה. וזהו פירוש בתחתונים. מה פירוש תחתונים?
היה תקופה שהוא היה גלוי בעולם.
נכון.
יום יום.
נכון. שלמה המלך.
רעם עד...
לא. מדמן בעיקר מי...
אפילו נועה, מבריאה.
לא.
ממשה רבנו.
בעיקר ממשה רבנו, במיוחד מדמן דוד ושלמה. נכון. אז כביכול בעולם יש שינויים, אבל מצד הקדוש ברוך הוא אותו דבר. כבר נסביר את זה אולי עוד כמה מילים. בואו נראה את זה עוד רגע. וזהו פירוש בתחתונים. כי אין שייך מה לעומת לגבי הקדוש ברוך הוא שאינו בגדר מקום חפש שלו. אלא התחתונים רוצה לומר, עוצם ריבוי האלם והסתר עלי צמצומים רבים, והוא העולם השפל, ואני אסביר. נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לדירה בתחתונים, זה אוקסימורון. למה? פירוש המילה תחתונים היא מילה שהיא לא נכונה כלפי הקדוש ברוך הוא. מדוע? תן דוגמה. אם צורך העניין, אם אדם, דוגמה פשוטה, כתוב שהלם של העולם על הקדוש ברוך הוא, זה כהדן קמצא דלבוש ימינו בי, כמו שיש סוג של חרגול או של, של, של חיפושית כזאת, שיש לה, מסתכל על חיפושית, כן? למשל, פרת משה רבינו. חיפושי. אתה רואה רק כיסוי. אתה לא רואה אותה. נכון? תן לה פליק, היא תפרוס כנפיים ותסע, תראה אותה. אבל באמת אתה כן רואה אותה. כי גם הכיסוי זה היא. הרי גם הכיסוי של החיפושית זה גם החיפושית. אין הבדל. זה שאתה מתחיל להגיע, אותה בעצמה אתה לא רואה. אבל... כשאתה מגיע ואתה אומר, תן דוגמה שמופיעה בחסידות. אם אני רוצה להסביר לאל שלי ילד קטן, ואני רוצה להסביר לו עניין במתמטיקה. מתמטיקה זה מדע מאוד מופשט. אתה מדבר איתו על ערכים של אחד ועוד אחד שווה שתיים. זה מאוד מופשט, מה זה אחד? מה פה שם מילה אחד? מה זה ועוד אחד? מה זה שתיים? בכל עניינים מופשטים מאוד. הרי אחד ועוד אחד שווה שתיים, ומיליון ועוד מיליון שווה 2 מיליון, זה אותו דבר. אותו דבר. וגם 200 ועוד 200 שווה 400, זה 1 ועוד 1 2, זה אותו שכל בדיוק. השכל הזה, המופשט של 1 ועוד 1 שווה 2, הוא שכל מאוד מופשט. אני רוצה להסביר את זה לילד שלי, ואני אקח סוכריה. אני אגיד לו, יש לך פה סוכריה אחת. מה הוא מבין? סוכריה. סוכריה, לא שומע. וצריכים להצמיד למילה סוכריה את המילה אחת. נופן. ואז אתה מביא עוד סוכריה, מה זה? סוכריה אחת. אתה מחבר אותם ביחד, מה יש לך פה? סוכריה אחת, סוכריה אחת? לא, שתי סוכריות. אז הוא הצליח להבין, שתי סוכריות. אז הוא הצליח להבין שסוכריה ועוד סוכריה נקראים שתי סוכריות. זה משהו כלל כזה בסוכריות. ואז אני אומר לו את אותו הדבר בלגו. לגו ועוד לגו, שתי לגו. אז מתחיל לקלוט שכל דבר זה ככה. ואז אתה מלמד אותו מופשט עוד יותר. סוכריה ועוד לגו, זה שני דברים. מה זה דברים? כבר הפשטה הרבה יותר גבוהה. לא סוכריה, אלא דבר. ואז אני מתחיל לטפס איתו, ואחר כך לומד אותו מיליון ועוד מיליון שווה שתי מיליון. או כל מיני מספרים, שבעצם הכל אותו שכל. שמבחינתי האבא, המורה, כשאני מדבר איתו על סוכריה, מה אני רואה? סוכריה? מה אני רואה? אחד. כשאני מדבר על סוכריה ועוד סוכריה שווה שתי סוכריות, מה אני רואה? אחד ועוד אחד שווה שתיים. זה משנה לי האם זה סוכריה או תפוז? לא. כשהילד מסתכל מה הוא רואה? רק סוכריה. רק סוכריה. מאחורי הסוכריה מסתתר שכל של אחד ועוד אחד שווה שתיים. אבל מבחינתי האבא, אין פה סוכריה בכלל. אין פה שום סוכריה. כשאתה שואל אותי מה אני רואה כאן, פילוסופית, רק שכל. רק אחד ועוד אחד שווה שתיים. סוכריה לא קיימת, היא רק פונקציה, היא לא שום דבר מעבר לזה. עכשיו, כדי שבוח הוא בורא את העולם, הוא כביכול מסתיר את עצמו. יש אור ויש חושך, יש רגעים שהקדוש ברוך הוא מתגלה יותר, מתגלה פחות. עכשיו הקדוש ברוך הוא, איך אמרת מקודם, אצל משה רבינו פתאום אומרים את הקדוש ברוך הוא בגילוי. פתאום עכשיו אלה ואסתר נורא והיום, מה שאנחנו עוברים בחודשים האחרונים. מצד הקדוש ברוך הוא, זה הכל אותו דבר. זה כמו הסוכריה. עכשיו אתה רואה יותר, עכשיו אתה רואה פחות, זה הכל בעיניים שלך. מצידי, מצד הקדוש ברוך הוא, אני לרגע לא עזבתי אותך. הקדוש ברוך הוא לרגע לא עוזב אותנו. אותו הקדוש ברוך הוא שהיה איתנו במעמד הר סיני. והיה איתנו בשעת הקמת המשכן, והיה איתנו בימי דוד ושלמה, הוא הקדוש ברוך הוא שנמצא איתנו בימים האלה, שהשם ישמור שומעים הודעה, מה נצלן על משהו שקורה בעזה. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא נמצא פה כל הזמן. מבחינתו אין הבדל. איפה ההבדלים נמצאים? בראש שלנו. בראייה שלנו. אצלנו יש הבדל. זאת אומרת, שימו לב מה שאומר אדמו"ר הזקן. הקדוש ברוך הוא, המילה תחתונים לא נכונה. למה? כל המושג של עליונים ותחתונים, של יותר גילוי ופחות גילוי, זה הכל בשבילנו, זה מבחינתו, הכל זה גילוי. אז לכן להגיד נראה בתחתונים, זה מקום שלא קיים מבחינתו. מבחינת הקדוש ברוך הוא אין תחתונים בכלל. למה אין תחתונים? כי הכל מה זה? גילוי. אין לא עליונים ולא תחתונים, אין דבר כזה. כמו שכתוב בפסוק, כחשיכה, כאורה. הקדוש ברוך הוא גם חושך לא יחשיך ממכה. הקדוש ברוך הוא יושב בסתר עליון. חושך, אור, זה אותו דבר. גילוי, ילד, זה אותו דבר, זה לא משנה לו. כל ההבדלים הם מצידנו. אז שאומרים תחתונים, לא הכוונה משהו שקיים מצד הקדוש ברוך הוא. איפה קיים תחתונים הכל? בראש שלנו. כשהקדוש ברוך הוא אומר שהוא רוצה דירה ותחתונים, מה הפירוש? איפה הוא רוצה לגור? איפה שאנחנו תופסים תחתונים. כלומר שאנחנו, אם אנחנו לא נתפוס, בוא נראה את זה, הנה. והוא העולם השפל, ושם דווקא יהיה בחינת דירה ודגלות אלוקות היתברך בידיעה שלנו. גם כן כמו שהוא למעלה בידיעה העליונה דקול כמי כלא חשיב. ולזה היה תכלית המכוון בריאת העולם. אומר אדמו"ר הזקן דבר מופלא ביותר. למעשה, אתה יודע איפה נמצא התחתונים? רק במקום אחד ויחיד. בתודעה שלך. חוץ מהתודעה שלך, אין תחתונים, אין דבר כזה תחתונים. מה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא? שקית שוקו. מהמקולת, שקל 70, או המלאך מיכאל? אותו דבר. מי יותר קרוב לקדוש ברוך הוא? הבית כנסת במרכז העיר ירושלים, או כנסייה בין לא יודע איפה? אותו דבר. לכל הוא ברא, כל הוא עשה, אני עשיתי ואני עשה. בעיניים שלנו יש הבדל. אז איפה זה התחתונים? בעיניים שלנו, בראש שלנו. כשאנחנו אומרים שהתאבק הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, איפה הקדוש ברוך הוא רוצה לגור? בתודעה שלנו. זאת אומרת, איפה נמצא החושך? בתודעה שלנו. איפה צריך לעשות קדוש ברוך הוא דירה? בתודעה שלנו. מילא, אם אנחנו מצליחים להכניס לראש שלנו את הקדוש ברוך הוא, זה הפירוש דירה בתחתונים. כי זה המקום היחידי שקדוש ברוך הוא לא נמצא, זה בתודעה שלנו. וגם שאין לנו מושג לנו אותם שנתבע לזה, למה קדוש ברוך הוא רוצה זה אנחנו לא יודעים. רק שכך עלה ברצון, אחי עם כל זאת, לזאת הייתה הכוונה בוודאי. הכוונה של בריאת העולם היא שהקדוש ברוך הוא יתגלה בתוך התודעה שלנו כמו שהוא באמת. זה יקרה בשלמות רק שמשיך יבוא. אבל זה הכוונה העליונה. אנחנו נמשיך לדעת שם שבוע הבא, ואני כבר אסגור את העניין שפתחנו, ואני אומר מה זה עבדות. עבדות אמרנו זה לעשות משהו שהוא לא יכול לעשות. איזה אבן הקדש ברוך הוא ברא שהוא לא יכול להרים אותה? התודעה שלנו. המקום היחידי שרק אנחנו יכולים לפעול שם, זה התודעה שלנו. מילא כשאנחנו עובדים בתודעה שלנו, בהתבוננות וללמוד חסידות ולהבין את הקדוש ברוך הוא, להבין שאין עוד מלבדו, זה עבודה. למה זה עבודת עבד? כי זה מה שהקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול לעשות. כביכול. וכשאנחנו עושים את זה, וזה מביאים את המשיח, כפי שנדבר בעזרת השם, בהמשך.
אמן.